צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
לאה שנירר, האחת והיחידה.
צחי אליהו.
איזה כיף שאת כאן, איזה כיף.
ממש כך.
נספר לטובת מישהו מאזין, שבדרך כלל אני מקליט את הפודקאסט, את הפרקים, בימי שני בבוקר ורביעי בבוקר. ויצא לנו ככה איזה רגע מדהים של שנינו, שאמרנו יאללה מקליטים.
נכון, כי בשני וחמישי פותחים ספר תורה, צחי.
בדיוק, אבל חמישי, זה פעם ראשונה שככה יוצא לי רגע לפני, אני מבחינתי כבר בחמישי מתחיל להתכונן לשבת.
לגמרי, ואנחנו כל כך זקוקים לה.
וואו.
ואנחנו כל כך זקוקים לקבל שוב שבת של תפילה ובקשה. עד שנראה את כולם בבית.
אמן.
ויש לנו שוב חזרה של יקירים ביום שבת.
את אומרת את זה ואני בצמרמורת.
נכון, נכון. וכל, אני אומרת שוב, זה נראה לי שהזמן כל כך רץ משבת לשבת, כנראה שאנחנו כל כך כמהים שוב לקבל את השבת, ושוב לברך, ושוב להדליק נרות שבת, ושוב אני מגיעה לכיכר החטופים, ושוב אני, באים אנשים, אני לפעמים מגיעה לשם, צחי, ואין אף אחד, אבל יודעים שאני שם, ופתאום לקראת השבת, מתקבצים אנשים, ומדליקים איתי נרות שבת.
יאו.
והפסנתר, מישהו מגיע שיודע לנגן על פסנתר.
הפסנתר של אלון נואל.
מגיע פשוט מאיפשהו, פשוט בא.
שאת יודעת, את מזכירה את הפסנתר, אני חייב להגיד משהו על עידית ועל קובי, ההורים המדהימים של אלון נואל. אני מדבר עליהם ויש לי צמרמורת.
נכון.
ופגשתי אותם ביום, בשבת האחרונה, וראיתי עוד פעם אנשים שיש להם רוח. וואו,
אין.
וואו, באמת.
אין, זה, אתה מגיע לשם, כי זה המקום הקרוב ביותר שאנחנו מרגישים אליהם.
לגמרי.
ואנחנו מגיעים לשם, ודווקא לא במוצאי שבת שכולם. אני באה לשם ביום שישי, אני באה לשם באמצע שבוע, ואני שם הולכת, הולכת בשדרה של הברושים.
אני רואה אותך
ואני,
תמיד.
ואני נמצאת שם, ואני מתייחדת אני איתם. לא צריך לפעמים הרבה אנשים כדי להתייחב עם דברים שכל כך, כל כך חשובים. אתה עם עצמך, אני אומרת תמיד, עם כל אחד עם תפילה בלב, האמונה הקטנה שלו הופכת למסע של כל כך הרבה אנשים. ואני עומדת שם ומסתכלת, ואני אומרת, ריבונו של עולם, אני אומרת, בבקשה, יש לך כוחות. בבקשה, בבקשה, תקבל את תפילתנו.
אני יודע גם כמה את קרובה לריבונו של עולם. אני רואה את העיניים שלך עכשיו.
מאוד, מאוד. אני באמת, באמת, באמת קרובה, ואני אומרת לעצמי, זה לא רק בין, אני חושבת שהאמונה, האמונה היא האבן יסוד שלנו. זה האמונה הזאת שחייב להיות.
ניהלתי עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול להגיד לך שכשקרה השבעה באוקטובר, אז את יודעת, אתה שואל שאלות, כי יש פה, אין מה לעשות, ואפילו בהסתרה, כמו שאנחנו אומרים.
נכון.
ניהלת שיחות איתו?
אני אגיד לך את האמת, אני ניהלתי שיחות איתו מאז שנולדתי, אני מנהלת שיחות. כי אצלי אני לא משווה, אבל יש לי אמא שורדת, שואה.
אני יודע.
ובגיל 5, היא והתאומה שלה עברו את הניסיונות של הצורר של דוקטור מנגלה.
ימח שמו וזכר זכרו, נכון, בכל גלגול חיים, אמן.
נכון, ושהגיע לצערנו השביעי באוקטובר, ואימא לי שלי, הגיבורה, מסתכלת ואומרת לי, לא, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. מה, זה קורה עוד פעם? אני בת 86, ואני צריכה לעבור את הכאב הזה שוב, ויש כל כך הרבה קווי דמיון, ועדיין אישה מאמינה. אישה מאמינה. כי היא אומרת, אם שרדתי בפעם הראשונה את כל הניסיונות, אבל שרדתי אותם בגיל 5, כי אם הייתי עוברת את כל הניסיונות במה שהוא עשה לי, בגיל 15 או 16, לא הייתי יכולה ללדת אותך.
לגמרי.
אז היא אומרת, when you are blessed, pass it on. ובורחתי, ותודה לך בורא עולם, שזכיתי ללדת ילדים בריאים ושלמים, כנגד כל הסיכויים.
שזה ממש כנגד כל הסיכויים.
כנגד כל הסיכויים. לא היה אולטרסאונד, ולא ידעו מה הוא החדיר לגוף שלהם, כמו שלא יודעים מה עשו להם שם, ויקח דברים, מאז השביעי באוקטובר. אבל האמונה, האמונה, שזה משהו שאתה נצמד אליו, ואתה לא צריך להיות דתי בשביל זה. אני אומרת שיום שישי, שאני עושה את קידוש, ואני אסדרת את שולחן השבת בבית, זה התכנסות משפחתית של ביחד, וראינו, כמה הביחד הזה תמיד מנצח.
תמיד.
תמיד הביחד. אז כל אחד נולד בתפקיד, וכל אחד נולד בשליחות. אתה נולדת לשבת פה ולדבר עם אנשים, ולצאת ולהוציא, להוציא מהם את הדברים, כי יש כל כך הרבה מה להוציא
כל
מאיתנו.
כל כך הרבה.
וכנראה שאני נולדתי לשמור את אמא שלי בחיים, כי היא עברה את השואה, אני חייתי את זה, ולהבין כמה כוח יש לקיים, וכמו אבל, שאת אומר, לצמוח מכאב.
לגמרי. את יודעת, אבל אני זוכר, אנחנו נספר שקצת הכרנו קצת לפני מאושרות.
נכון.
באיזה גלגול מסוים של האח הגדול.
נכון, ואני, באודישן,
באודישן
של יורם.
יורם זק, אהוב ליבנו.
עם דייביס.
עם יואב דייביס, המהמם. נכון. וישבתי שם והתאהבתי בך. כי סיפרת את הסיפור של אימא. וראיתי אישה שמדברת את כל השברים של החיים שלה.
לגמרי.
ואישה שהיא והיו. באמת חזקה מהרוח, ממש.
והיו.
והיו. וכשבמאושרות, 2011, נכון, כמעט 14 שנים חלפו
כן,
מאז,
כן,
זה לא
כן,
להאמין.
כן, כן.
שהייתה סדרת מופת. מופת, כן. צריך להגיד.
לא כולם חשבו כמוך, אתה יודע, אמרו, what is a show off, like desperate housewives, אתה יודע, כזה.
אני חושב שבעונה הראשונה גם זה באמת סיפר סיפור שהוא הכל מהכל.
אל תשכח שאורנה בן דור באה מהרקע שלי.
לגמרי.
היא גם באה משואה, גם אמא שעברה. ושהיא באה ופנתה ואמרה, תשמעו, אני רוצה לעשות 5 נשים עוצמתיות.
או קודם כל, אורנה היא דוקומנטריסטית.
מדהימה.
שמשכמה ומעלה גם הסרט... בזמנו שהיא עשתה על פוליקר,
ועל אימא שלה,
ועל אימא שלה.
והיא באה ואמרה, נשים עצמאיות שלא זקוקות, שיש להם עסק משלהם, עומדות בעצמן על הרגליים.
ואת הדבר הזה ידעה בדיוק להנגיש.
ופה, ואז הקטעים של המציצנות, אתה יודע, קצת, לא ידעתי מה זאת עריכה. אתה יודע, זה היה דבר חדש לי, איך עורכים, שמים פה משפט ופה מילה ועורכים.
חששת בזמנו?
לא, כי אני באתי, שאני מחליטה לעשות משהו, אז אני מחליטה לעשות אותו, אולי אני מעססת, אבל ברגע שהרגשתי שאולי יש כאן איזשהו קטע של עריכה, אני באתי להוציא את האג'נדה שלי בחיים. אני באתי למאושרות לתת כוח וטיפים לנשים ולאנשים, בכל פרק הוצאתי, אם זה זוגיות בשלט רחוק, אם זה דור שני לשואה, אם זה... לכל אישה מגיע להיות אימא. איך זה לנהל מערכת יחסים בפרק ב'
ואני חושב שמעל, אני חושב שמעל הכל, את, דיברנו על זה רגע לפני שהמיקרופון נפתח, את באמת... מקדשת את החיים, את מכורה לחיים,
מכורה לחיים.
את אוהבת את החיים, הפן לי במקסימום הזה.
זה הבחירה שלי בחיים.
זה בחירה, זה לא איזה סתם משפט או קלישה
נכון,
כזאת של...
נכון, בטח אמרו לי תמיד, בטח פן לה, איך לא יהיה לה פן? מה? היא גרה בהרצליה פיתוח, היא נשואה לגבר עשיר, היא יכולה לקנות מה שהיא רוצה, היא יכולה לטוס בכל מקום, היא יכולה, יש לה פה.
מה היא תונה לאלו שמצקצקים?
תראה, יש ביידיש מילה, שאומרים אותר גזוקט. אתה יודע מה זה אותר גזוקט?
הצד העיראקי פחות...
אז אוקיי, אז אני אומר שיגידו, כי תמיד יגידו. אז אמרו, כי אתה יודע, אתה יודע בעצמך מי ומה שאתה.
אני רוצה להגיד אפילו משהו אחר.
ואני מכורה לחיים, והחיים זה הדבר הכי טוב שקרה לי, עם כל השברים. התרוממתי, כי אתה יודע מה צריך אלה. אין לנו פריבילגיה להישבר. להישבר זאת פריבילגיה.
לגמרי. אני רוצה אפילו להגיד משהו אחר. אני חושב שהחיים, כלומר, ברגע שאנחנו מטפלים בחלקים הפנימיים שלנו, ועושים השלמה, ובוחרים, מקיימים בחירה כל יום, כל יום לקום בבוקר, להגיד מודה אני, זאת בחירה.
או פאנלי,
זאת בחירה.
רק בחירה.
כי יש ימים שקשה לקום בבוקר, וזה לא משנה כמה יש לך בעובר ושב, או כמה אין לך בעובר ושב.
זה לא שייך.
ואני חושב שכל הבחוץ יסתדר, לתוך משאלת הלב הפנימית שלך.
לגמרי, תאמין לי שזה לא קשור. אני, יש לי סטודיו לפילאטיס בהרצליה פיתוח, ואני פוגשת המון נשים שמבחינה כלכלית, אולי לא חסר להם, אבל חסר להם כל כך הרבה. חסר להם כל כך הרבה.
שמחה.
מיצוי עצמי, התבוננות פנימית.
משמעות.
משמעות. אני בכלל בעד שאישה צריכה לקום בבוקר, שיהיה לה איזה יעד לאן ללכת. אם זאת עבודה, אם זה תחביב, אם זה התנדבות, אם לקום ולעשות משהו, כי היציאה מהבית, כמו שאני אומרת יציאה, mm-hmm. כמו שאני תמיד אומרת, שאם מישהו מרגיש איזשהו משבר, ואיזשהו שבירה, איזושהי שבירה, לקום להליכה, לצאת מהבית להליכה.
לזוז, כבר לזוז.
לזוז, התנועה, לצאת. ואני מעדיפה, ואני ממליצה גם לבד. אני ממליצה לבד, כי ברגע שאתה יוצא לבד, אתה בזמן שלך.
אני מחייך,
אתה בקצב שלך.
אני מחייך כי כל יום 7 קילומטרים. בדיוק. זה הדייט בוקר שלי עם עצמי.
ואני מדברת עם נשים ואומרות לי, אבל לאה, בחייך לצאת לבד וזה משעמם. אז היא אומרת, מה יותר טוב? את קובעת עם חברה. ואז היא אומרת לך, לא, עכשיו לא, אני צריכה לשקיף את הילדים, אני צריכה להכין לבעל, הבעל אמר לחכות לו, לא, ורוח וגשם ולא, ואני רחקי, ואז את מחכה לה. ואז את הולכת, ואז היא אומרת לך, ואת הולכת יותר מדי מהר, אז תהיתי. ואז היא מתחילה לספר לך את כל הבלגן שעברה. כולה רצית ללכת להתעברר.
ממש.
אז ברגע שאת מרגישים איזושהי מועקה, איזה קווץ' כזה, קווץ' כזה של בוקר, ויש לנו המון קווץ'ים, במיוחד מהשביעי באוקטובר, תפתחו את הדלת וצאו. צאו. זה מה שעזר מדהים. לי בחיים, היציאה הזאת, הביאה אותי למצוא את הייעוד שלי בחיים, ומה שעשה לי טוב, הפכתי למקצוע. בדיוק מהיציאה הזאת, מהבית.
מדהים. כשאני אומר לך שבר, רגע, לפני עוד, אני רוצה את הדבר היקר והמהמם הזה, במקסימום, כי אנחנו פה רק לסיבוב אחד.
נכון.
הספר הזה בעצם יצא ממש, אני רוצה להגיד, יוני, שנה שעברה?
לא, לא? ביום הולדת אפריל שלי, 66.
אפריל, אוקיי.
אני בגיל 66, הוצאתי את הספר במקסימום.
ו-6-6?
6-6, כי אני רואה את החיים ב-6-6.
אוקיי.
אני רואה את החיים ב-6-6, אני רואה הכל, ואני מחלקה הכל, וכל מה שאני מחלקה, ובכלל שלנשים אין תוקף. אנחנו לא פגעי תוקף. אנחנו ב-66, וכל שנה אנחנו שוות יותר. ואנחנו רואות את החיים יותר ב-6-6. ויש לנו את האפשרות לתת טיפים גם לאנשים אחרים, כי אנחנו, we earned it and we deserve it. כי אנחנו, ואף אחד לא מחליט עלינו.
ועברת המון, עברת המון. אני רוצה אפילו לשאול אותך, אבל רגע, את מדברת, אני בטוח שיהיה מי ש... אני מרגיש שאני מספיק מכיר אותך, כדי לדעת שבאמת, המסלול שלך, השברים, ולהתחזק ולעשות דברים. איפה יש רגע, נגיד, היו רגעים לאורך השנים שהיה לך קשה, והרגשת שאת לא מצליחה לגבור מעל המציאות?
כן, היו לי קשים בסיטואציות שהיה לי קשה איך אני מחברת עם מה שאני רואה לחוזקה. אני מדברת על האשפוזים של אמא שלי, כי הייתי ילדה ולא הבנתי שאמא לא בבית או אמא מסתגרת שעות, ושלוקחים אותה מהבית למוסדות. אל תשכח שהיום יש לנו כל סיפור הטראומה, ופוסט טראומה,
הרבה יותר יודעים לאבד אותו,
מאוד. ומאבדים אותו, ויש היום טיפולים.
קודם כל, המונח הזה, אנשים שהם פגועי נפש, או מתמודדי נפש.
לא, מתמודדי נפש, הוא לא היה.
נכון.
וכשאני הייתי ילדה, ואתה עוד לא נולדת, קראו לזה משוגעים.
זו הייתה בושה.
בתי משוגעים. אני זוכר את הברבנל, הוגע, או שלוותה, בתי משוגעים. לא קראו לזה, לא הבין שפגועי נפש, זאת מחלה.
זה עצוב לחשוב את זה.
והיו מבודדים אותם, ואני לא יודעת אם, כמו שהיינו את הסרט כן הקוקיה, אתה זוכר את הסרט הזה? אז ראית את הסרט הזה? ככה הם היו נראים. כי לא היה גם את המשאבים לעשות מהבתי חולים האלה קצת יותר
נורמליים, מיטיבים.
אתה היית נכנס למקומות האלה, אני זוכרת שאמא הייתה מאושפזת, וזה היה כל כזה ריח של איזול וריח לבן, והמיטות חורקות. כאילו, לצערי, זה לא היה, לא הייתה הכרה לזה.
בת כמה היית אז? מדברת איתי על איזה גיל?
ילדה קטנה, ילדה 5-6. ואני הבנתי. אבל שאמא הגיעה הביתה, היה לי קשה להיפרד ממנה שם, כי רציתי אותה בבית. והפרידה הזאת הביאה אותי, אבל מזלי שהיה לי את אבאלה שלי, שהוא הקיף אותי בכל כך הרבה אהבה, גם הוא שורד שבי, אבא רפאל, שגם הוא שורד שבי, סליחה, שהוא גם שורד שואה, שאיבד את כל המשפחה באושוויץ, הגיע לארץ עם אלטלנה, שחה לחופי ויטקין, ומהרגע שהוא יצא לחופי ויטקין, הלבישו אותו מדי צבא, ועד יומו האחרון,
סגן אלוף, נכון?
סגן אלוף.
הצליח לשקם את עצמו.
שקם את עצמו, כי חיל האוויר שעטף אותו, עזר ויצמן הביא אותו מהפיקוד, עטף אותו, ואבא שלי היה ברמת דוד, בסיס חיל האוויר, כנף אחד, עד יום מותו. אז אני לאלה של רמת דוד, כי ברגע שאימא שלי הייתה לא תפקדה ולא יכלה, אני גרתי בבסיס, אני הייתי בבסיס, הסתובבתי, למדתי הרכב על אופניים, עמק ישראל, זה הבית השני שלי. אז יש פה סיפור קלאסי משואה לתקומה. הסיפור חיי זה משואה לתקומה. זה אהבת מטורף. ארץ ישראל, שאני לא יכולה לגור בשום מקום אחר חוץ ממדינת ישראל, וכפי שאתה יודע, בעלי לא גר בארץ, הוא חיפאי כמוני, ומחלק, אנחנו מחלקים את הזוגיות שלנו והנתינות שלנו בשלט רחוק, כי אני כל כך אוהבת את המדינה. אז יש פה, אז היה לי קשה עם ההתמודדות, אבל באיזשהו מקום, אמא, שיצאה מהחדר צחי, לעולם לא ראיתי את אמא שלי בלי ליפסטיק, או לא מטופחת. תמיד היא צבעה את השפתיים שלה באופטימיות. וזה מה שנתן לי...
את הכוח?
את הכוח להתמודד ולטפל בה. זה היה פינג פונג כזה, וזה מה שאני אומרת לאנשים.
כמה זה קשה, אבל בכל זאת, לילדה, בגיל מאוד צעיר לראות את אימא, אני, את יודעת, זה עולם של נפש, הוא כל כך עולם לא פשוט.
מאוד.
לראות פתאום את אימא לא מתפקדת, או מתפקדת בצורה מוזרה.
או לא מתפקדת, אבל היא חייכה, זה להגיד לחברים עכשיו, זה לא נוח שתבואו, או אני לא להזמין חברים. זה להבין את הסיטואציה, ולחיות לצד זה, עם זה, ועד היום אני בעצם אומרת שכל מי ומה שאני זה בזכותה. כי הכינה אותי עם הכלים עם החיים, הם לא גן של ששונים, ואנחנו רואים...
זה גם רע וגם טוב.
וגם רע וגם טוב. זה תלוי איך אתה, אתה סדרן עבודה של החיים שלך.
לא היו לך רגעים שכעסת?
לא כעסתי. לא כעסתי. כאילו... התבאסתי.
התבאסתי.
כי רציתי גם שאמא תצא איתי לטיולים, ורציתי גם כזה שיהיה לי... אבל הבנתי.
את זוכרת, נגיד, שהסתכלת על אמהות של חברות?
כן.
וראית שם תפקוד...
כן, אבל אני תמיד הייתי חייכנית, ותמיד שהיא שלחה אותי מהבית, תמיד הייתי כזאת, הכל מסודר, ותמיד היא הלבישה אותי באופטימיות. היא הלבישה אותי עם הבגדים הכי יפים, אבל גם באופטימיות. את יוצאת, ואת היא אחי, אחי, את היא מסמר הכיתה, את היא מסמר הטיול. היא נתנה לי את ברכתה, ובצורה שהיא הובילה אותי לזה, הרגשתי אותה גם אם היא לא הייתה לצידי.
צעידה אותך בעצמה.
נכון, היא צעידה אותי בעצמה, בדיוק כך.
וואו.
וגם אבא. ולכן, שהיה לי מאוד מאוד קשה, שהוא נפטר בגיל 65, זה היה צעיר, זה אמרתי, אז הייתה נקודת שבירה מאוד, מאוד קשה, כי אבא שלי, הוא היה באמת היתד, והוא היה הרבה יותר מאבא, הוא היה הספורט שלי, זו הייתה התמיכה שלי, הייתה הגאווה שלי, עד היום, לא רק ששירתתי בחיל האוויר, אבל עד היום, המדים, החיל, זה בתוכי, זה בנפשי, אתה רואה, אני מדברת על זה, ואני, זה חלק ממני.
גם אני חושב על זה שאבא ואמא, כל אחד מהם עבר את מה שהוא עבר בשואה, היא באמת, את יודעת, לעבור את מה שהיא עברה בגיל 5, שזה גם... מדהים שכשאת היית בגיל 5, כלומר, הגיל הזה חוזר, כלומר, היא שמה נתונה לידיים הארורות של אותו צורר.
ולכן, נכון, הייתה לי גם עכשיו שטיפלתי, וביקשו שאני אעזור בחזרתם של דורון קץ אשר עם רז ואביו, גם הם היו קטנות.
נכון.
ולכן, שבאתי ויכולתי לטפל, גם התחתנתי, אל תשכח עם צחי, שהוא איבד את אשתו הראשונה, נכון. תוך חודש ממחלה, וקיבלתי שתי בנות. ההתמודדות שלי, החלק הטיפולי שלי, כל פעם יוצא לאור.
החלק הטיפולי הזה ממש התקבע אצלך, בגיל מאוד צעיר.
מאוד צעיר. יצברתי ניסיון בזה.
כלומר, השבר הכי גדול, בגיל 5, לראות את אמא עוברת את מה שהיא עוברת, גם את אבא משתקל.
ללא מילים, ללא הסבר, כי לא דיברה, זה רק מלראות. אתה רואה, היא לא דיברה, מה היא תדבר, מה היא תגיד לי בארבע, בגיל חמש, מה היא עברה? היא לא רוצה. הרי תראה, מה שקורה שסיפורי השואה, כמו סיפורי השבי, הם סיפורים מאוד מאוד קשים. הם סיפורים קשים.
מאוד.
תמיד אני אומרת, מה שורדי השואה? אני לא מוכנה שיסתכלו על שורדי שואה כמסכנים, אלא כגיבורים.
את יודעת שיונה אליאנה הייתה כאן, ודיברה כל כך, סיפרה שהמבט של אבא שלה, זכרו לברכה, כשהיא שאלה אותו, הובלתם כצון לטבח, היא אומרת שעד היום היא לא שוכחת את המבט הזה, כי מבחינתו הם הגיבורים האמיתיים.
נכון, הם גיבורים, לכן אני לא אתן, אני רואה כשורדי השואה כמה שנשארו לנו, ואנחנו מציינים השנה 80 שנה לשחרור הגטאות עכשיו. ב-24 באפריל אני אצעד במצעד החיים 80 שנה, ואתה אומר, הנה, אני טפלתי בשורדי שבי, ושאימא שלי מסתכלת ואומרת לי, גבלתי, אומרת לי, לאלה, תראי, עדיין סלקציה, פה יש רשימה מי יוצא, מי לא יוצא, ההפרדה של הבעל מהילדים, האימא עם התאומות, הילדים, ואתה אומר, אלוהים, אי אפשר להשוות, וחס וחלילה, אני לא משווה.
אני יודע שלא.
אבל החלק הטיפולי שאני מדברת אליו, והחלק הזה שאבא היה בחיים, הוא עטף אותי בכל כך הרבה גאווה ואופטימיות, שבאובדן שלו, ושאיבדתי את אבא בגיל כל כך צעיר, אמרתי, מה אני אעשה? איך אני אמלא את זה? איך אני אמלא את האובדן הזה? אבל מהר מאוד הבנתי איך.
בת כמה היית כשאבא נפטר?
38-40. ואמרתי, איך אני אמלא? מיד הבנתי את התשובה.
במה?
בחיים שוב. בחיים שוב אמרתי לבעלי, אני חייבת ללדת. אני חייבת ללדת שוב. וצחי אמר לי, לאלי, את בת 40.
ובאותם ימים בעצם יש את שני בנייך.
יש לי דוד ואת יונתן.
נכון.
ויש דוד ויונתן, ואומר לי, ויש לי שתי בנות שקיבלתי במתנה, מנשואיו הראשונים. אומר לי, אמרתי לו, אין, אני חייבת ללדת. אני חייבת ללדת חיים. אני מרגישה, בכלל, אם הייתי יכולה, אז הייתי יולדת עד היום. זה כאילו, אני ממש...
להביא חיים. אנשים חשבו שבטח...
לא, לא הבינו, אבל עוד פעם, מה אנשים צריכים להבין? אתה לא חי את החיים בשביל אנשים, אתה צריך להבין את עצמך, ואתה צריך להבין ולזקק מה טוב לך, צחי.
איך צחי קיבל את זה?
אבל אתה יודע מה, צחי? הוא הבין שזה מה שאני צריכה. הוא הבין שזה מה שירפא אותי. לא חשבנו שזה ייקח כל כך הרבה זמן, אבל האמונה הייתה. ואני זוכרת שלפני, הייתה הפריה האחרונה, אני זוכרת, אמרו לי, הלכתי לרב קניבסקי, והלכתי לעוד רבנים, ואמרו לי, תסעי לרבי אלי מלך, בליז'נס. לכי שם, תתני תפילה, ככה. כמו שאמרתי לרבוינה שלא אילם, אבל טוב ככה. וטסתי לשם, והגעתי לאחוזת הקבר שלו, בליז'נס. צחי לך שאני צעקתי, ואני לא יודעת מי שהיה שם, אם היית שם, אבל נכנסים למקום הזה, ופתאום כל הגוף מתמלא, בכל כך באיזו קדושה של חום פנימי, והתפללתי, זה היום שישי, ומשם רצתי מהר לבית חדד להספיק להדליק נרות של שבת, וברוך השם.
כמה שנים? נולדו
רפאל ומיה מרים.
רפאל ומיה מרים, כמה שנים בעצם?
בגיל 49.
וואו. אז למעשה מסע שמתחיל מגיל 38,
מגיל 40.
40. תשע שנים.
כן, שמונה וקצת, שמונה וחצי.
וואו.
אבל האמונה, אתה יודע, אז אני אומרת, החיים חזקים מכל, וכמו שאני אומרת, שאני רואה משהו, ואני רוצה משהו, ואני מבינה שהוא שם, אני לא רואה בעיניים. אני לא רואה בעיניים. אני דבקה במטרה. כן, מה לעשות? בכל דבר בחיים, כוח התמדה, וכוח הרצון, תמיד מנצחים. ואחד אני אומרת, אתה מנסה, אתה נשבר, ובאמת, מאז השביעי באוקטובר, אנחנו שבורים. וכל אחד
אפילו...
יש את הפוסט טראומה שלו, כל אחד במדינה
כל אחד.
יש לו.
פוריות זה כל כך דבר לא פשוט. זה, אני מכיר את הנושא מקרוב, לא מאוד מקרוב, אבל כן מקרוב. יש שם כל כך הרבה, אנשים בטוחים, אתה יודע, תעשה טיפול, ויש שם אכזבות אינסוף.
מה זה אכזבות? אתה יודע, כל פעם להתקשר למעבדה, ועד שאתה לוחץ את האפס שתענה לך הבחורה מעבדה, ואתה נותן את המספר של המעבדה, ואתה רוצה לדעת אם זה חיובי או שלילי, זה עובר כאילו זה שנה. והיו איתי במסע הזה נשים שהן צעירות. לא כולם היו בגילים מעל גיל 40. היו נשים...
וכמה מסביב...
27, 28, 35.
כמה מסביב מצקצקים של...
ומצקצקים ובודים, תקשיב.
מצקצקים בעניין הגיל, כלומר.
לא, אתה יודע, עוד פעם, שיצקצקו, זה לא עניין. העניין שלי היה, שאני, גם במאושרות זה היה, אתה זוכר לכל אישה, שאני אמרתי לכל אישה מגיע להיות אימא. ואני מבקשת מהמדינה שלנו, לא להוריד, רצו בזמנו, יעל גרמן הייתה שרת הבריאות, ורצו להוריד מ-45 ל-44 את האפשרות לנשים, כי תראה, לא כולם נשואות, אבל רוצות להיות אימהות.
נכון.
לא מצאו את האחד שלהם. בלאב מי, בלאב יו, בתא אחת, את האחד, לא מצאו, אבל רוצות להיות אמהות. ואז הגבילו, ולי יש בעיה עם הגבלה. אני לא יכולה להבין את ההגבלה הזאת. מספיק יש לי את ההגבלה שהיום אני בת 67, ואמרו לי ב-95, את יושבת ותיקה.
עוד לא 67, רגע, חכי.
את יושבת ותיקה, ונותנים לי את הכרטיס הזה שאני מקבלת אותו. נכון, תודה רבה, אני יכולה לנסוע עכשיו באוטובוס בחינם, ואני יכולה ללכת 10 שקלים ביום שלישי, אבל את פה, כאילו, אתה יודע, ואת סניור, את כבר מגיל 60, יש לך תוות. מספיק זה, את פה. אני לא אצטיק לעבוד, מזל שאני עצמאית ואני לא צריכה, אני לא, אתה יודע, כי ככה הייתי
גם. אבל את אומרת פה משהו מאוד חכם ומדויק. את אומרת כמה העיניים החיצוניות של המוחלטות והלשים אנשים בתוך משבצות מסוימות של גיל.
בדיוק.
זה מצמצם.
בדיוק. אנחנו, אני חושבת שאני בגיל, מה? אני מסתכלת היום בעולם, בעולם נשים בגיל שלי היום, הן הכי שוות והכי משפיעות. אנחנו לא צריכות, אנחנו עם הכרטיס אשראי שלנו, לא צריכות לבקש מאמא ואבא, ולא מהבעל, ולא מאף אחד, והולכות, ואנחנו משפיעות, ואנחנו הולכות ולובשות איזשהו בגד, כאילו...
מי יכול עלינו?
בדיוק. זה לא מי יכול עלינו. אנחנו מהירות, מהירות את הדרך לאנשים מאחורינו, שהחיים הם endless. הם endless.
מתי קופצת לה הילדה?
המון.
באיזה רגעים?
המון. רגעים שאני שומעת, נסעתי לפה ושמעתי שירים ברדיו. אז אני שומעת בגלגלץ, אני שומעת שיר לאימא, או שיר שמקדישים, האימא מקדישה לילד. פה זה מעיף אותי. האימהות אצלי זה החלק הכי הכי, הנה אני עוד מעט תתחיל, זה מאוד מאוד רגיש. אני בן אדם שהאימהות אצלה היא בטופריאותי. הכל מוביל משם. ואני גם... עובדת בזה כדי להראות, תראה, יש לי 3 בנים, ויש לי את הנסיכה, את מיה. ולהראות לכל הזמן, אני מרגישה שאני עובדת בזה. ופעמים אני אומרת, לאה, תרפי. לאה, מותר לך ככה גם להתפרק.
מה להראות לה?
אני מרגישה שאני שבירה, שאני לפעמים רוצה משהו, וזה לא כל כך מסתדר, את ההתמודדויות בחיים. אבל באמת שלי, אני רוצה להראות שאני סופר וומן, שאני יכולה כאילו הכל.
אני חושב שזה גם מה שהילדה הפנימית שבך רצתה בזמנו לראות מאימא שלה, אז פתאום עכשיו לחש את מיה.
כי היא נתנה לי, אימא שלי ילדה אותי, נתנה לי את המתנה הכי טובה בחיים, ילדה אותי, נתנה לי חיים, צחי. איך אני יכולה להודות לה יותר מזה? היא הביאה אותי לחיים. אתה יודע מה זה להביא בן אדם לחיים? אנחנו, זה המתנה הכי גדולה שאפשר.
כשדיברנו אתמול בטלפון, בדיוק סיפרת לי שהגעת לבקר אותה.
כן. ולשבת, והייתה שערה, ואמרתי, אמא תחבקי אותי, ופיו הילדה הקטנה הזאת, שאמא מחבקת אותה ככה חזק חזק, ושמה לי את היד על הפנים, ואומרת לי, מיידלה, או ליקו שלי. אין לזה, זה דברים שאתה לא יכול לקנות בדיוק. בדיוק, אתה לא יכול לקנות. וזה מה שאני אומרת, למצוא היום במצבים שלנו, תמצאו אותם אנשים שלחבק אותם, תחבקו אחד את השני, כמה כוח יש גם לכאב וגם לחיבוק. אל תחפשו את הדברים האקסטרה. סתם צלצלו בדרך לעבודה לאיזה חבר טלפונים שיגיד לכם מילה טובה. תמצאו רק את המקומות שעושים לכם טוב.
כמה אנשים שהם רעילים כבר לא חלק מחייך?
הרבה מאוד.
את מזהה מאוד, את זה.
אני לא חושבת שהם רעילים. אני עם השנים...
שאולי פחות טוב
מצאתי להם. מצאתי את הבדיוק, את המקום, מה שלא מתאים לי. ופשוט הזזתי. עוד דבר שאימא שלי אמרה לי ונתנה לי טיפ לחיים, ואני רוצה באמת לתת לך ולמאזינים ששומעים, אם מישהו מתחיל להציק, וזה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך, זה פשוט לא מתאים, אני פשוט מורידה מסך, אני לא רבה, אני לא מתעמתת, כי זה לוקח אנרגיות ממך.
מאוד.
רק עם מי שאתה באמת חשוב לך, תתעמת. כי יש סיכוי שבסוף האימות תחזרו להתחבק ולהיות חברים. הם
תצליחו להחזיק את זה.
בדיוק. אבל אם זה מישהו שאתה רואה, כאילו כמו שאני אומרת, חבל על הזמן, חבל על הזמן.
אני קורא פשוט, לזה, אנחנו לא שוחים באותה בריכה.
בדיוק. אז פשוט התעלמות. התעלמות, לא רואה את המסך. הוא שם. אבל הוא לא שם. זאת אומרת, להוריד, להתעלם, לא לריב. לא לבזבז, יש לנו כל כך הרבה כוחות שצריכים לשמור לעצמנו.
לגמרי.
המסע שלנו עוד כל כך ארוך. הריפוי, לחבק אנשים, תתרמו, תתנדבו, תחבקו חייל, תתרבקו שורד, תחבקו את אמא, תחבקו חבר. תעשו לעצמכם פקל ביום, להרים טלפון ולהגיד למישהו אחד שאתה אוהב אותו. זה הכל. זה לא מחזק אותו, זה מחזק אותך.
אני אהף על זה, לגמרי. דיברת על מיה, ואני יודע שלפני, היה לכם, טיילתם בדרום קוריאה, נכון?
לא, כאילו, נסענו לדרום קוריאה, כי מיה קיבלה שם חוזה עבודה לשלושה חודשים.
אוקיי.
מיה, היא דוגמנית בסוכנות R&R, וקיבלה פרויקט לעבוד בקוריאה. ואמרתי, דרום קוריאה, מיה, טוב, אני נוסעת. אין מצב שאני נוסעת, כאילו, נותנת לילדה לנסוע לבד.
את אימא משחררת או אימא חרדתית?
אני מאוד משחררת, אבל אמרתי, יש לי הזדמנות לנסוע למסע עם הילדה לפני הגיוס. למה לא?
לגמרי.
קודם כל נבוא, נראה ששם, תשמע, זה רחוק.
מאוד.
זה מקום שלא ביקרנו. אני לא יודעת מה התרבות,
קצת מה אנשים. עולם אחר, כן?
קצת, ובוא נראה את הדירה, בוא נראה את האנשים, בוא נראה מי זה, מי הסוכנות שמקבלת אותה שם. ואבלה עם הבת שלי קצת, דרום קוריאה. זה יעד שאני לא הייתי מגיעה. אתה רואה, זה עוד דבר, שלפעמים אנשים אחרים מובילים אותך למקום שאתה לא חשבת שתהיה פעם בחיים.
לגמרי.
ובאתי לשם, והתגלה לי עולם קסום של אנשים שירותיים, נחמדים, אוהבי ישראל, מחייכים, אוכל נהדר, חבד, אוי, איזה שבתות בחבד. פשוט עולם. ומה שזכיתי, זמן איכות עם הילדה שלי. אני חושבת שזאת הפעם הראשונה שאני ומיה היינו במקום שאין
מנותק,
לנו שם דודים,
כן.
ולא מכרים, ולא אף אחד.
רק אתן.
רק אתן. ובאתי לשם, והכרתי את שגריר ישראל, ובאתי והייתי גאה, ובאתי, נכנסתי לשגרירות, אני רואה את תמונה של החטופים, עם סמל החטופים, והרגשתי פתאום רחוק, שייך, ואיזה, תגיד לי, איך זה יכול להיות שיומיים אחרי זה פתאום מתקשר לשגריר ואומר, אני מקווה שאת במקום בטוח לא לצאת עד שאני מודיע לך לצאת, ניסיון להכפיכה צבאית.
וואו.
גם לשם זיזתי, אתה רואה? לשם
את מגיעה למקומות ואת שוברת אותם. מה היה בעצם?
זה ניסיון להכפיכה צבאית שם בקוריאה, ניסו שם להוריד את הנשיא.
מלחיץ?
למדינה, היה מלחיץ.
אני פעם אחת הייתי בתאילנד, מכירה את זה שאתה עושה את הבוקינג, הכרטיס טיסה, והגעתי, באותה טיסה גם רן דנקר ורועי בר נתן היו, וכשאנחנו מגיעים, אומרים, תשמעו, הטיסה מלאה, אם אתם רוצים, ניתן לכם עוד לילה, עוד חדר בבית מלון, ומשהו מבפנים לה אמר לי, לא, רוצה כבר, כי זה היה יומיים לפני ראש השנה, ורציתי לנחות יום לפני, אני מתעורר בבוקר למחרת, ואני רואה בכותרות, וחברים מחפשים אותי, הייתה הפיכה בתאילנד, וכל מי שלקח את הדבר הזה, נתקע שם עוד שבועיים.
בבקשה. אז אני באתי, ולא סתם, באתי לבקר את השגריר יום לפני זה, אמרתי, מיה הולכת להישאר שם חודשיים אחריי.
אני צריכה להבין באיזה ידיים.
אז אני רוצה לדעת, שידעו שמיה שם.
כן.
שידעו שמיה שם, וזה באמת משהו שאני ממש מציעה ומייעצת, לכל מי שמגיע להודיע בשגרירות, יש לנו שגרירויות בכל מקום, שמיה שם, ילדה, בת 18,
כן, כן,
לבד,
ברור.
שידע שיש את מיה, ומיה תדע שיש אותם, יש בית.
ושאת תהיה לך איש קשר במידה
ו-48 אחרי זה הוא מתקשר ואומר לי, אל תצאי, טוב שיש לי את הטלפון שלך.
וואו.
להתקשר להגיד שלא, שאל תצאו. אז מיה אוטוטו חוזרת, ומתגייסת, ורפאל מתגייס גם. וכן, גדלו.
איך את עם הגיוס שלהם? נהיה פה בשנה האחרונה, אני מדבר עם אמהות שהילדים עומדים להתגייס, ניתה חרדה מאוד מאוד גדולה ומובנת, מובנת כל כך, כי צהל עושים באמת, אשרנו על הצבא הכי טוב שיש בעולם. ומצד שני, אני רואה את העיניים שלך מדברות.
כן, ואני רוצה להגיד לך, שגם בזה, אני אומרת שזה מהבית, ואיזשהו באמת באמת גאווה, סולידריות, אהבת המדינה. זכיתי והצלחתי באמת לנטוע בילדים שלי, כולם. אז אם זה דוד שהיה בקצין ב-504, ואם זה יוני שהיה יונתן שהיה ב-8200, ואם זה רפאל, שרפאל שיחק באסה תל אביב, בכדור מים, הוא התקבל להיות ספורטאי מצטיין בצבא.
איזה כיף.
ואמר לי, אמא נראה לך? אם אני ראה לך שאני אשרת בתור ספורטאי מצטיין, ואני אמרתי לו, למה לא? אומר לי, אימא,
אני מצטרף לשאלה שלך עכשיו.
עם חינוך שאת נתת לי בבית, אני הספורטאי מצטיין? זה לא יקרה, אימא. מיד חתם ויתור. וזהו, אני לא יודעת מתי הפודקאסט הזה ישודר, אבל בדרך לגיבוש טייס.
וואו, בעזרת השם. ואני
חושבת שבאיזשהו מקום, בעזרת השם, הוא מאוד מאוד רוצה שייטת. אז הוא מייעד את עצמו, ומיה נכנסת לקורס, איך שהיא חוזרת, לקורס סמבציות. אז הם ממשיכים.
מעץ תפוחים, גדלים תפוחים.
אני חושבת שיש לנו מדינה אחת, יש לנו מדינה נהדרת. אני גאה להיות ישראלית במקסימום כל רגע וכל דקה. אני גאה בצבא שלנו, בלוחמים שלנו, שמחרפים את נפשם כל דקה ורגע לשמור עלינו. יש לנו עם יפה.
מאוד.
ובאמת אני חושבת שזאת הגאווה.
איך את, איך את, אני עולה בי הרצון לשאול אותך על הפילוג, כי את כל כך בן אדם מאחד קצוות. עד כמה יוצא לך ביום יום לדבר את זה, את האחדות, את הביחד?
אני רוצה להגיד לך שאני רואה את זה. אני לא צריכה לדבר. כן? אני באה לכיכר החטופים, או אני רואה אצלי בסטודיו, נשים שמגיעות מכל הארץ, בכל הגילאים. יש אהבה. יש אהבה. יש אהבה וכבוד אחד לשני.
זה התקשורת שלא מראה את זה לפעמים?
אני לא יודעת, אני לא רוצה לזקק את זה, ואני לא יודעת להגיד את זה. אני רואה, ואני אומרת לך מה אני רואה. אני רואה שיש אהבה. להעיף מעצמנו את כל הריקושטים שהם לא רלוונטיים. להסתכל על הגרעין. לא להסתכל, איך אומרים? לקנקן, אלא מה שיש בו.
אלא מה שיש בתוכו לגמרי.
ולהבין שאנחנו באמת עם נפלא. וכל אחד צריך לתת מעצמו את המקסימום. וגם שהוא מרגיש שאין, שנגמרו הכוחות, ואיך אפשר עוד פעם לצמוח מהשבר או מהכאב, כנסו לעצמכם פנימה פנימה, ותמצאו את המקום הזה, את הפינה הזאת שהכוח הזה נמצא, ותעיפו אותו החוצה.
את יודעת מה מדהים אותי? אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אבל עולה לי איזה סיפור. זה מדהים אותי החיבור שלך עם ריבונו של עולם.
מאוד.
כי אני זוכר שקראתי, שיכול שזה בכלל קטע מתוך הספר, וקראתי את זה באיזו כתבה, שבימי שישי, אימא מאוד רצתה שתחזרי מוקדם. הכניסה לשבת, נכון?
וואו, איך אתה זוכר, איך אתה מרגש אותי, צחי, זאת נקודה כל כך משמעותית.
עכשיו אני אגיד לך למה זה מרגש גם אותי, כי אבי זכרו לברכה, ועם אשתי בדל לחיים ארוכים, אבא מבחינתו, גם אם שבת הייתה נכנסת בשבע בשעון קיץ, או בארבע ורבע בשעון חורף, הוא מבחינתו בבוקר אני כבר צריך להיות בבית. הוא לא מבין למה. זה מלחיץ אותו.
מלחיץ אותו.
הייתי לפעמים חוזר מפרמיירות בתל אביב, או הקרנות, אתה יודעת, אז אתה מגיע.
דקה לפני.
הוא היה כועס. כועס. הוא היה כועס. ולי זה עשה הרבה פעמים, היום אני מרשה לספר בכל רם, שכשאני מכניס את השבת, אני מרשה לעצמי לגנוב עוד 10 דקות, עוד רבע שעה, כי אני רוצה לקבל את השבת לא בלחץ, אני רוצה לקבל את השבת באהבה.
ואני רוצה להגיד לך, תורי, מצאנו מחנה משותף אפילו עוד יותר, יש לנו הרבה, אבל זה משמעותי. אני הייתי נלחצת, אני זוכרת שכל החבר'ה הוא בים, יום שישי, הרי אין יום שישי כמו שיש במדינה שלנו.
נכון.
אין, הרי יום שישי במדינת ישראל זה סטארט-אפ. אין, אין דבר כזה.
נכון.
אין, יום שישי יש לו ריח מיוחד, הקפה של שישי טעים יותר.
הבורקס, הכל.
הבורקס, החבר'ה שיושבים ביום שישי, הגרעינים, העיתונים, היום פחות, אבל אז היו העיתונים, הים, המתקות,
אני
הכל.
אני עדיין בעיתונים שתדעי.
אבל אתה יודע, אני כן. מדברת, גם אני של עיתונים, אני של פעם, כמוך, אתה יודע, אפליקציות, אני לא מאמינה, לא מזמינה כרטיסי טיסה באפליקציות.
רוצה להרגיש דפים.
אני רוצה דפים, ריח של ספר, אני לא יכולה עם האפליקציות, כי אני לא מאמינה להם.
בול.
זהו, לא מאמינה, אני רוצה לדבר עם מישהו, שאני מזמינה טיסה, לדבר איתו, לדבר, שיבין אותי
לגמרי.
מה אני מדברת, רוצה דינמיקה. ראינו, ראינו, נכון שהעולם שלנו, לגמרי. אפליקציות, סטארט-אפ.
הבנו, ראינו, ראינו, הבנו, רוצים
הבנו
לחזור.
הבנו שזה לא הכל, כן. שהבנו שהפשוט
מנצח. מנצח.
ואז אמרתי לעצמי, יו, הייתי בלחץ, טוב, מה השעה, מה השעה, מה השעה, אבל תכננתי תמיד את הדרך מהים לנווה שאנן, שיהיה לי, אני חיפאית, את יודע שיהיה לי את הזמן. ואני יודעת את המבט של אמא, אבל מה הבעיה היה להגיע עוד חצי שעה לפני? מה הבעיה היה? וזה עד היום, אני עושה את זה לילדים שלי, ואני אומרת לעצמי, אוף. אז כן, יום שישי לקבל את השבת, תבואו שעתיים לפני איזה מי ששומר, ולסדר את שולחן השבת, ואני שמה לי מוזיקה, ואני כל יום שישי בוחרת לי את הפרחים שאני רוצה לשולחן השבת, ואיזה צבע אני שמה בפיות. זה התכנסות, זה לקבל את השבת.
אני מסכים איתך כל כך, ואני רוצה אפילו לתת רגע, אפילו עוד זווית, ואני חושב שתסכימי איתי. יכול להיות שיש שלבים בחיים, שההתכוננות לשבת היא פנימית, כי גם לאה הילדה, לייקה, כמו שאימא קוראת לך.
לייקוש.
לייקוש. בזמנו כשהיא הלכה מהים, היא כבר התכוננה לשבת.
נכון.
אבל עת לכל דבר. ואני חושב שיש
ממש
רגע...
ממש כך.
שכאילו, ואני רואה את זה היום, את יודעת, אני נהנה מהשעה הזאת של... אתה מרגיש שהמלכה מגיעה?
אני יודעת שהמלכה מגיעה. זה ריח, זה משהו, הריח של הבית. יש לי היום, אני באמת הלכתי לריבונו של עולם וביקשתי בקשה. שאמרתי שאני ממש, מאז השביעי באוקטובר, מדליקה נר של שבת בכיכר החטופים. ואני לקחתי על עצמי, אני חושבת שלא רק אני, הרבה מאיתנו לקחו על עצמם משהו מהשביעי באוקטובר שהם עושים שהם לא עשו. אחד לא נוסע בשבת, אחד לא מדליק אש בשבת, אחד לא מבשל, אחד נוסע, או כל דבר אחד,
התנדבותית,
עסקה לנזקקים, לתת, איך אומרים, חבר טלפוני, להתקשר למישהו, כמו שאמרתי. כל אחד לקח על עצמו משהו, ללכת לעזור לפצועים, לעזור למלחמות, לעמוד בצמתים, באמת להבין מה ש... שאני חשוב לי להדליק נר של שבת, ואני מאחרת הביתה. וזה יוצא שאני מיד נוסעת בשבת, זה לא שאני כן. לא נוסעת בשבת, אבל הסמיכות הזאת, שאני מדליקה נרות שבת, שם ולא בבית שלי, שהבית שלי ביום שישי הדלקת הנר עברה לכיכר החטופים, וזה נותן לי שאני נוסעת, כי אנשים מרימים גבה. וקיבלתי את אישור, הרגשתי שהוא נתן לי את האישור הזה.
את האישור.
הוא נתן לי, ולכן אני אומרת שבאמת, נשים יקרות שמדליקות נר של שבת. בכלל אני חושבת שמאז השביעי באוקטובר, אנשים הראו את כוחן שהם עולם ומלואו. איזה גיבורות, אם זה לוחמות, ואם זה חיילות וגיבורות ולוחמות.
מספיק להסתכל על התצפיתניות.
אתה ראית שהן רוצות לחזור לשרת שוב, ואתה רואה נשים שעשו רילוקיישן עם הילדים, והיו צריכות, והבעלים שלהם במילואים כל כך הרבה, וראית את הצמתים, כמה אוכל, בכל צומת היה דוכן של איזה ממה שעשתה לחיילים, וגם בשבי. גם בשבי.
אחת-אחת גיבורת.
אחת-אחת גיבורה, איך זה, אמרתי לדורון, דורון, איך ישבת? 51 יום, עם שתי ילדות קטנות, בלי אייפד, בלי טלוויזיה, בלי טלפון. מה עשית? תסבירי לי, מה עשית? יאללה, שבת טלוויזיה. מה עשית? היא אומרת לי, דמיון. דמיון מודרך.
דמיון.
ציירנו, הנה אנחנו מדברים בטלפון, הנה מציירים, הנה עוטפים, מכל מה שנתנו להם השובים, הם יצרו
עולם.
וראית שהילדות שרדו.
כן.
הם שרדו. כי אתה יודע למה הם שרדו? כי הם היו ביחד. הם היו ביחד. חיבקו אחד את השני.
לגמרי.
ונתנו אהבה. ותמיד אמרתי, אהבה תמיד מנצחת.
אחת לשנייה. את יודעת, את אומרת חטופות ששבו ובא לי, שכולם כבר יחזרו, ששירי קודם כל בעזרת השם ביבס. הלוואי ו...
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
אני אגלה לך משהו? יש לי אמונה. הלוואי ואני לא אהיה תמים או נאיבי,
נראה לי שיש לנו את הטיימים.
אבל קמתי בוקר אחד, ופתחתי את התנך, ונפתחה פרשת שמות, וממש נפתח העמוד של בת פרעו, שמשתה את משה. ומאותו רגע,
יש לך אמונה.
אני מאמין בזה שגזרות קשות ככל שיהיו, כאילו אנחנו מדברים על התנך, כאילו זה רחוק מאיתנו, אבל תחשבי על פרעו, שאומר כל הבן הילוד היור את השליחו, ואימא של משה ואחותו מרים היקרה מהממת, הולכת שמה אותו בתוך טבע, ומשלחת אותו מבלי לדעת לאן, וכאן אשליך על השם יהפך והוא יחלקלך. ואז פתאום בת פרעו משתה אותו מהמים, ואני אומר, הלוואי והילדים האלו גדלים באיזה בית של...
איזה בית, בדיוק, זה בדיוק מה שאני
חושבת. בת של איזה ג'יהדניק או חמאסניק או משהו, והם בחיים.
והם בחיים. אתה יודע שגדי מוזס, הוא היה הבן זוג של אימא
של דורון, כן.
אפרת, שקרה אסון בשביעי באוקטובר, אז בניר עוז היו כולם. דורון בא לבקר את אימא שלה עם הבנות. ושהגיעו עם אחשימה מחבלים, והם הוציאו אותם, לכיוון עזה, אז הם העלו אותם על העגלה, את דורון רז ואביו,
נכון.
ואת אפרת. ואפרת נהרגה בדרך לעזה.
בדרך לשם.
וגדי מוזס, הפרידו, שוב. כן. לא יודע, הפרידו. והיא לא ידעה, אמרו, בחיים. הוא לא בחיים, לא היה.
אינדיקציה.
ודורון צריכה ללדת, ממש אוטוטו, אולי אפילו שאנחנו מדברים בחדר לידה, ללדת
מרגש.
חיים חדשים אחרי שהיא יצאה. אי אפשר בכלל מהגיהנום, לא יודעת בכלל איך, איזו מילה למצוא. היא כל כך התפללה, אמרה, אמא שלי, לא לידי.
אבל שגדי.
אבל שגדי.
יואו.
וחשבו שכיף יצא, אז, נכון שהוא יצא עכשיו.
נכון.
ופתאום הודיעו.
גדי מוזס, איזה יצא. איש.
אז אני אומרת, כן, כן, תחלמו,
לגמרי.
תאמינו, כי חלומות לפעמים מתגשמים, והאמונה כל כך מחזקת לא לאבד תקווה בשום
לעולם,
מצב.
אסור לעולם, ואמונה גם יוצרת מציאות.
נכון.
לאלה.
כן, צחי.
איזה זכות, איזה
גם,
כיף.
איזה כיף לדבר עם מישהו, ככה מתגרויסן אישום. עכשיו אני אומרת לך, אתה תגיד עיראקי, לא פרסי וזה, אבל את המילים שלי ביידיש, אתה
ברור,
מבין.
את זה אני...
אז נשמה, ונשמה זאת נשמה, ונשמה אי אפשר לקנות בשום צורה, ואי אפשר ללמוד אותה באף אוניברסיטה.
תודה.
זה גם דבר מולד.
תודה,
אז תודה
רבה,
לך
רבה
על הזכות.
וימים טובים, אמן, אמן. ושכל מה שדיברנו, שפינו תמיד יגיד תהילתו, אמן.
ממש כך, וכל אחד שיקח את הטיפ הקטן שאמרתי וכך, ויקום בבוקר עם שיר חדש בלב, ויצא לחיים ויביט ויגיד, איזה כיף שאנחנו פה.
ולך אני מאחל עד 120,
תודה, אמן. תודה רבה רבה, תודה.
חיבוק גדול.
חיבוק גדול, תודה.